זה שאני פה זה בנסיבות לא כל כך שמחות. אולי אפשר להגיד כבר כן, זה כבר חלק ממצווה שכרגע הרב דני שחר אותו נושא. גם שהשיעור הזה, גם כן שיהיה לעילוי נשמתו של הצדיק שחי בינינו, הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני חייב בהתחלה של השיעור גם כן לשתף אתכם באיזושהי הרגשה שהייתה לי, ששמעתי ככה שגם הרבנים אחרים שהיו שותפים, ידוע לרב יאיר אוריאל שהרב צבי יהודה אמר עליו שהוא מסילת ישרים מהלכת. זאת אומרת, אם אתה רוצה, יש מסילת ישרים ספר ששם כתוב איך תקן את המידות, ויש בן אדם שתקנו את המידות, והם מסילת ישרים מהלכת. אז אני לא יודע, הוא בטח לא היה חושף את הדרגות הקדושה שהוא הגיע אליהן כיוון שהוא היה מתוקן המידות, אבל את המידות המתוקנות זה אפשר לראות. אחד הדברים שהיו פשוט כל פעם מקים אותי בתדהמה מחדש, שהיו ממש גורמים לשברון לב, היה שהתקרבתי אליו, מה שמוניתי פה לתפקיד, כל פעם שהייתי מתקרב אליו הוא היה נעמד. זה היה בלתי נתפס, זאת אומרת, יהודי בן שבע ימים, בן 64 נראה, שכל רז לא הניס לי, עבר על התורה הנגלה והנסתר, ושמעתי עדויות עליו על ידיעותיו הרבות בתורה. יהודי בקושי עבר איזה 30 שנות דעת, ואני יודע, זה דף וחצי, כמה שכנראה קיבלתי פה איזשהו תפקיד, אז הוא, אני רק מתקרב אליו, הוא נעמד. נעמד, נותן כבוד, וזה פתאום, אני באיזשהו שלב ככה, כל פעם שהייתי צריך להגיע והייתי בוחר איזה דרך ככה שלא תחילה ללמד לי כשאני מגיע אליו ככה מראש, כאילו זה רב ראשי גדול הגדולים מתקרב אליו, וזה איזה הנהגה קטנה שאני פשוט חפיתי אותה ככה יום יום, הייתי ככה עושה את הלופים ככה לא להתקרב אליו בשביל לא להטריח אותו באמצע חבותה לעמוד, וזה איזה מידה אחת קטנה, בדרך ששמעתי שעכשיו מוצאים את שהרב ערן אוסף סיפורים, אז אני חושב שזו מצווה גדולה, זאת אומרת, סיפורים על הצדיקים, איך הם עבדו את השם, ואיך הם בתוכנו, בתוך החיים האלה, בתוך החיים הגשמיים, נתנו לנשמה לפעול בתוך העולם הזה, זה דבר אדיר. סיפורי צדיקים בכלל, ובטח צדיקים שהיו בינינו, לחשוף את עבודתם ולנסות לדבק בהם, מה גם, אני חושב ש... מוטל על כולנו. ברגע שצדיק הזה חי בינינו, זה בטח פעל פעולות גדולות ונוראות, וגם שאנחנו ככה לפעמים חיפפנו, אז הוא חיפה עלינו. ועכשיו שהוא התבקש לישיבה של מעלה, זה מוטל עלינו בעולם הזה להתחיל לעבוד קשה. ככה כל אחד צריך לחשוב בעצמו איזה עבודה ככה הוא ראה אצל הצדיק, אצל הרב יאיר אוריאל, ונסות ככה להתחזק במשהו, נקבל על עצמנו, כל אחד לעצמו, אני חושב שזה דבר גדול. טוב, השיעור של היום הוא אפילו יכול להיות שהוא המשך. השיעור של היום, קראתי לו, עכשוויזם בעבודת השם. עכשוויזם בעבודת השם. עכשיו, השיעור של היום הוא שיעור שהוא די תובני. לכאורה זה לא, בכיתת האמונה כאן, בדרך כלל הם לא באים ישר בדרישות קשות ועמוקות. כיוון שזה המצב, אני חושב שהיום אני יכול להציב איזושהי דרישה. אני לא אומר שנגיע כבר אחרי השיעור. אבל אני חושב שכל מי שישמע את השיעור, יש לו איזושהי תביעה פנימית להתחיל לעבוד על הכיוון. התחיל לעבוד על הכיוון. זאת אומרת, מהרגע הזה ששמעתי את השיעור, זה כבר לא אותו דבר. עד עכשיו לא ידעתם שאפשר לעשות דבר כזה, אז בסדר. אבל מעכשיו, אתם צריכו להתחיל לראות איך אני באמת עובד ומיישם. עכשוויזם בעבודת השם. מה זאת אומרת עכשוויזם? לכאורה, תמיד עכשיו נראה לנו איזושהי אנטי עבודה אמיתית. כן? כל השלום עכשיו, רוצה הכל עכשיו, אפילו משיח עכשיו, הוא איזשהו התפתחות של כל העולם המודרני, שהמודרני רוצה הכל כאן ועכשיו, סיפוקים מיידית. אני רוצה את הסיפוקים שלי עכשיו. אין לי זמן חכות, לא רוצה לחשוב על העתיד יותר מדי, אני רוצה עכשיו. לכאורה עכשיו באמת מצטייר לנו כאדם רדוד, אדם שבטח לא מכיר את המושגים של עבודה. עבודה, תמיד מצטייר לנו, מה זה, למה אדם הולך לעבוד? כי הוא, יש לו מבט, חושב מה יקרה בעתיד. והעכשוויזם נראה לנו כאנטיתזה לעבודת השם. אבל צריכים לראות כל בחינה, יש בה, צריכים לראות איך משעבדים אותה לעבודת השם. ותכף נראה שהעכשוויזם בעבודת השם, זה יש לו חלק גדול מאוד, וצריכים לראות איך לשבת את זה נכון. עוד דבר, אני חושב שבעכשוויזם יש משהו מאוד מאוד אמיתי. זאת אומרת, היום שהחילונות דוגלת בהמון, כאן ועכשיו, תחיה את הרגע, ואנחנו אומרים, לא, לא, באמת, תהיה רציני, תחשוב על העתיד. הדבר הזה הוא נכון, אבל צריכים לדעת שבכל דבר יש גרעין אמת. צריכים לדעת להפנים את הגרעין האמת בצורה הנכונה לתוכנו. זאת אומרת, אם הם באים צועקים עכשיו, עכשיו, תחיה את הרגע, צריכים לדעת מה גרעין האמת של הצעקה הזאת. יש את של האמירה הזאת. וברגע שנפנים פנימה את הגרעין האמת הזה, אז באמת, גם הם פתאום נרגיד, וואה, הנה, הצעקה שלי, הם עושים אותה. עוד דבר, אני חושב שמסתכלים על ה... כבר התחלנו לגבי החילונים והעכשוויזם, יש היום הרבה פעמים, וזה פה ככה ספתח נוסף של הרווח שנרוויח בשיעור מהעכשוויזם הזה, יש היום בציבור המון המון חיפוש של רוח, רוחניות. מכירים את זה? אנשים מחפשים רוחניות. והחיפוש הזה הוא לא חיפוש, אי אפשר להגיד לך שזה חיפוש שקרי. בתמיעה פנימית עמוקה של חיפוש רוחניות, לפעמים זה מוביל את האנשים לעיוותים נוראים, זאת אומרת, החיפוש הזה לרוחניות, אז הם מרימים כל אבן וכל עבודה זרה וכל זה, רק כדי להגיע, כן, לתרום סופר שעבד מעבודה זרה לעבודה זרה, והיה עובר ועובר ועובר, היה לו איזושהי כמיעה פנימית רוחניות, הוא חיפש את האמת, הוא חיפש איזשהו מעבר, הוא יודע שבן אדם זה משהו יותר, מי שהנשמה שלו צועקת אני רוצה יותר, ולכן הוא עובר ממקום למקום. גם היום, פלגים גדולים של היהודים, גם בארץ ישראל, רואים שהם מחפשים רוחניות. הרבה פעמים אני שואל את עצמי, האם אנחנו עומדים במבחן החיפוש שלהם? זאת אומרת, בואו נקח את ההגדרות הכלליות, אני אגיד יהודי שאינו שמר תורה ומצוות, נגיד חילוני, היום נכנס לבית הכנסת, קור בית הכנסת ממוצע, ואני לא רוצה להלעיז יותר מדי, אבל מה הוא רואה שם? נכנס לתפילה. מה הוא חווה? כל השעד אחרי, אז בואו לא נעניז את היהודים האחרים. בטח אם הוא היה נכנס ליהודים אחרים, הוא היה ישר אומר, וואו, יש פה רוחניות עצומה. כל השעד עכשיו היה רואה את עצמי. לקחת תפילה 18 הכי קשה שהייתה לו, והכי מחופפת שהייתה לו, שעכשיו באותו רגע, עכשיו החילוני, עכשיו מתבונן עליי. האם הוא היה רואה בי רוחניות? אני מסתכל צד אחד על איזה, לא יודע מה, אומנות לחימה, הוגו, מדיטציה מכל שוק שהוא, מוזר, רואה אותי מתפלל, ועכשיו יש לו צומת דרכים. רגע, שם יש רוחניות או פה יש רוחניות? אני מסתכל עליהם. האם באמת בתפילה שלנו הוא היה רואה רוחניות? יש איזושהי כמיה. הכמיה הזאת היא כמיה אמיתית ונכונה, שאלה אם אנחנו באמת, בוא נחשוב לחיים שלנו, אם אנחנו יודעים איך ליישם, איך באמת להיות רוחניים. לעשות את כל המצוות ולהיות רוחניים. יותר מזה, אני חייב לשתף אתכם בוויכוח שהייתי עד אליו, כן.
אפשר להגיד משהו, תראה, מה שאתה אומר, המציאות הזאת היא נכונה. אני הייתי במקום הזה גם והכרתי, אבל לא צריך לבוא ממקום לשכנע אותם שאנחנו כן רוחניים יותר ולא כמו, לא, לא כמו שנראה. זה לא צריך לבוא ממקום הזה. צריך קודם כל שיעשו את ההפרדה בראש, שיש את התורה ויש את החוכמה ויש את האמת, ויש את מה שעכשיו במציאות. זה לא עין לא, זה לא משקף את מה... אתה יכול להגיד, תראה את הדתיים האלה בתור חילונים, מה, תראה איך הוא מתנהג, תראה זה מה, זה רוחניות, איך הוא זה. אני יותר מוסרי ממנו, אני מתנהג יותר טוב, אז ככה אני משקיט את המצפון שלי בתור חילוני. אבל צריך לעשות הפרדה, שזה לא פועל יוצא.
אוקיי. גיא דדון אומר לנו יפה ובצדק, שזה לא יכול להיות הצדקה לחילונים, לא להיות דתיים, כי צריכים לעשות הפרדה. יש תאומה, יש תורה, וגם אם התורה כרגע היא לא מראה לרוחניות, אז זה לא צדקה ולא סיבה. אני מקבל את כל מה שאתה אומר, לא אמרתי את זה בתור הצדקה לחילונים. אבל, המציאות אומרת, ואני חושב שזה, זאת אומרת, אני לא בא בתור הצדקה, אני אומר, בוא נראה, הם כרגע לא חוזרים בתשובה, הם כרגע לא רואים, לא, אפילו לא רואים שזה באמת נתיב של חילוניות, נתיב של, של רוחניות, כן? הם לא, לא מחפשים פה, וצריכים, אני חושב שפה, לעלות על הסיבה, זאת אומרת, הרב קוק גם כן, שהוא בא לנתח כל מיני דברים, הוא כותב, החוצפה של, חוצפה איסגה של דור המשיח, הוא מנתח, למה זה קורה? הוא אומר, הנשמות כבר הוכשרו לתבוע דבר מסוים, בעולם הישיבות הם לא ראו את זה, ואז הם חיפשו את זה מכל מיני מקומות אחרים. זאת אומרת, אני לא, הוא לא בא להצדיק את החילונים. אם חילוני הבא אומר לו, תגיד לי, להיות דתי או להיות חילוני? אז הוא אומר, תשמע, אתה יש לך נשמה גדולה, אל תהיה דתי. כן? אין דבר כזה. אולי אומר לבן אדם, אל תהיה. זה לא הצדקה בשבילך. אבל שאני בא לראות מהלך שלם של אלוקים, אחרי שזה, שעובר פה בעולם, ואני אומר, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה חילונים היום הם מחוץ לעולם התורה? אז הרב הוא כבר במנותח, הנה, תראה, בעולם התורה חסר לנו דבר כזה וכזה וכזה, לא כהצדקה אליהם, כי לדעת מה באמת אנחנו צריכים, איזה קומה אנחנו צריכים לשפר כדי לראות מה, כדי בתוצאה תהיה, אם נשפר אותם, שבאמת נשמות ישראל הגדולות, יגידו, וואלה, זה פה, מה חיפשנו בעודו, מה חיפשנו במקומות זרים, הנה זה כאן. לא כהצדקה אליהם, אלא פשוט כתביעה עלינו, זאת אומרת, ההסתכלות שלנו לא כדי לראות איך אנחנו גומרים להם, אלא כדי לראות באמת מה אנחנו יכולים להמשיך הלאה לעבוד. אני רוצה לשתף אתכם באיזה ויכוח שהייתי עד אליו במילואים, עכשיו תוך כדי ככה נזכרתי. היה בחוץ אחד קיבוצניק, אחד מקיבוצי השומר הצעיר, פשוט עברתי שהוא פלוגה ופתאום הייתי עד לוויכוח, ובחור אחר, בחור דתי, לא נגיד איזה ישיבה הוא, ואותו שומר הצעיר התחיל ככה צעדיו הראשונים בחזרה בתשובה. ואיזה שיח כזה ביניהם, אני ככה עומד מהצד. ואותו בחור דתי אומר לו, לא, מצוות זה לא בשביל להתרגש, זה לא בשביל כלום, מצוות זה, אמרו לי, אני עושה, נקודה, תראה, אני, והוא שומע את זה, מה פתאום, אבל מה, זה לא מרגש אותך, זה לא, אתה לא מרגיש את הרוחניות העצומה בכל מצווה, הוא אומר, תשמע, בדוגרי לא, אבל אני עושה את כל המצוות, ואז הוא שואל אותו, אבל איזה מסר אתה תעביר לבן שלך? אז הוא אומר לו, מה, המסר שלי לבן שלי, יש שאני, מאז הבר מצווה, 30 שנה, יום-יום, למרות שאני לא מרגיש שום דבר, בחורף, בקיץ, במחלה, והכל, אני קם לבית כנסת ומניח תפילין. זה השדר שהוא רואה. מה כדי התרגשות? מה, כשאני מתרגש, אני אניח תפילין, כשאני לא מתרגש, אני לא אניח תפילין. מה הקשר להתרגשות? הוא שמע ככה, והוא נראה, שמע, הוא אומר לו, שאתה מניח תפילין, אתה לא מרגיש כלום, לא מרגיש משהו מיוחד. זאת אומרת, תשמע, אולי בפעם הראשונה בבר מצווה הרגשתי איזה משהו מיוחד. תשמע, זה מעיק עליי חבל הזמן, אני כל בוקר הולך, מניח את התפילין, אבל אני יודע שאני עושה את מצוות השם. ראיתי, אותו חוזר בתשובה כבר, לא נקרא לו חילוני, אותו שומר הצעיר שכבר מהחיפוש העצמי שלו וההתרגשות הפנימית שלו, הוא לא יכול לקלוט מה הולך פה, והוא מנסה לגעת, להגיד לבן אדם, הנה, וכשאתה יושב בשולחן שבת עם הילדים שלך, אתה לא מתרגש אז? אתה לא מרגיש דבר עצום? והוא אומר, טוב, למה שבת ככה אני באמת כיף לי ונוח לי ונעים לי ככה שאני עם הילדים וזה. וככה הוא מנסה דרך זה לגרות אותו לזה שעבודת השם היא משהו מרגש, היא משהו טוב. והוא כל הזמן עומד על הנקודה, טוב, אבל אנחנו לא עובדים את השם בשביל שאנחנו מתרגשים. ואיזשהו שלב ככה, הייתי חייב להתעלב קצת. ניסיתי לתת לו מילים לאותו חוזר בתשובה, אמרתי לו, כן, אבל תגיד לו, זה לא תנאי. זה לא תנאי, כן? זאת אומרת, אם אני לא מתרגש, אז אני בכל אופן מניח תפילין. אבל אתה לא חושב שזה היה יותר טוב, אם חוץ ממה שאני גם עושה את המצווה, כי זה מצווה עליי, גם עכשיו הייתי חווה דבר עצום ונשגב? שאל אותו, ופה כבר התחיל להסכים את אותו. שיותר טוב לא להרגיש כזה כפוי ועושה, אלא מצווה וכזה מצווה ועושה ואני עושה את זה הכל בכפייה, אלא באמת שתוך זה שאני באמת עושה טוטלי ולא משנה אם אני מתרגש או לא, אני בכל אופן היה עדיף שאם כן הייתי מצליח להגיע לאיזושהי התרגשות. פה אני רוצה, בעצם בפעם הקודם, בשיעור הקודם דיברנו קצת על מיטת גדר האמונה, שזה הפסקה השנייה שבמעין הקדמה של הרב קוק. דרך אגב אני מצטער שאין פה דפי מקורות, לא כך הספקתי להכין אותם כמו שצריך. מעין הקדמה של מוסר אביך, אז בחלק ב' שלה הוא מתחיל לדבר על מה צריכים לאפיין. בחלק א' הוא מדבר על משהו מאוד מאוד בסיסי, ותכף בואו ננתח משפט אחד שאני כרגע אקריא. הוא אומר לנו ככה, נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק אם מסדר ספר לעצמו וכו'. הרב הוא אומר, יש איזה משהו, יש פה, מה אומר לנו פה? נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, אלא אם כן יסדר ספר לעצמו. אז לפני הספר לעצמו, בואו נתחיל את המשפט, תחילת המשפט. אי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב. זאת אומרת, הרב קוק אומר, יש דבר שנקרא חובות הלב, יש לנו חובות על הלב, הוא אומר שזה מאוד מאוד מסובך לצאת ידי חובה. מה החובות של הלב שלנו? איזה חובות יש לנו על הלב? מישהו מכיר איזה חובה על הלב שלו? דרישה שלנו מהלב. יש פה מישהו שיש לו רעיון?
לא
תטור. לא תטור זה אחרי עיניכם ואחרי רבכם. אז אוקיי, מצאנו. כן, מה עוד? ואהבת את השם אלוקיך. אוקיי, מה עוד?
לא
תשנא את אחיך ולעומתך ולעומתו. ואהבת כמוך. מה עוד? מה עוד? ואהבת את השם אלוקיך ולעומתו. מול ואהבת יש לנו גם ויראת. אוקיי, אז יש לנו פה בנף יד אחד, אמרנו פה כמה חובות שיש לנו ללב. התורה מצווה על הלב. יש לנו רק, לא מצווה רק להניח תפילין על הראש, איזושהי עבודה מעשית, יש לנו גם מצווה על הלב. ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבביך. ממש אומרת התורה, איפה עושים את המצווה הזאת? בלב. ואהבת את השם אלוקיך, ויראת מהשם אלוקיך. ותטור אחרי לבכם ואחרי עיניכם. אחרי עיניכם ואחרי לבכם. אז ראינו שיש פה מצוות שהתורה מצווה על הלב, והרב קוק כנראה יש איזשהו ציור שאת המצוות האלה אי אפשר לצאת ידי חובה, אלא אם כן אתה מתחיל באמת לעבוד על זה ומתאר פה דרך עבודה. זאת אומרת, יש לו ציור מאוד מאוד גבוה למה זה ויראת מהשם אלוקיך, למה זה ואהבת את השם אלוקיך. מי פה ירא שמיים פה? יש פה מישהו ירא שמיים?
יש פה ענבים הרב.
יפה. יש פה שתי אנשים שהם ירא שמיים, יפה, אין פה, חוץ מזה, חוץ מזה כולם ענבים מדי, אתה אומר. שתי ירא שמיים, אולי באינטרנט הצביעו עוד כמה, אני לא יודע. יש פה שתי אנשים שהם ירא שמיים. מה זה ירא שמיים?
אדם ש... כל חייו זה מורה שמיים.
שביתי השם, להגיד תמיד.
כן.
אוקיי, עד כמה הוא מפחד?
יש דרגות.
זה לא
היה
של
פחד,
אלא
של... הוא יודע ש...
הוא יודע
שהקב"ה
מסתכל עליו,
כן,
אפילו
שלא מסתכלים
עליו, הוא לא
היה סתכל עליו. אוקיי. אוקיי. אתם רואים? הוא יודע שהקב"ה מסתכל עליו, יודע כל מיני דברים. כיוון שאיתמר פה ואיתמר מאוד מאוד אוהב סיפור מסוים, אז אני אתן לו סיפור אחד, כיוון שזה גם התקשרנו לפה. בסדר? חשבתי לסיפור אחר, ראיתי אותך ונזכרתי בסיפור הזה. יש... יש כמה סיפורים על גדולי ישראל שבאמת ממחישים לנו מה זה יראת שמיים. סתם, שנבין לאיזה דרגות אפשר להגיע. שנגיד אם אני ירא שמיים, אז אולי כן, יכול להיות שאת המדרגה הראשונה עשיתי של יראת שמיים, אבל כשהרב קוק אומר לנו שנראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בחובות הלבבות, אלא אם כן אתה מתחיל לעשות איזשהו סדר של עבודה מסוים, אז בואו נתחיל להבין לאיזה רמות הם הגיעו. סיפור שאני אספר עכשיו, סיפור על החידושי ערים. חידושי ערים, רבינו יצחק מאיר מגור, הראשון ששושלת גור, שהיה תלמיד חבר של הקוצקר, עוד היה תלמיד של רב שמחה בונים, כל אחד מהם אפשר לספר סיפורים שלמים. אבל הסיפור הזה כנראה קרה לרבי יצחק מאיר, שעדיין לא היה אדמו"ר, אלא היה אברך מכובד. הסיפור אומר שפעם אחת הוא נסע בעגלה. איזה עגלה? עגלה ציבורית. כמו שהיום יש אוטובוס. שמשלמים כמה זה ולוקח אותך מעיר לעיר. גם פעם היה עגלה ציבורית גדולה, לא יודע, עם 20, 30 איש נוסעים, 4, 6 נוסעים, לא ספרתי. ומשלמים אנשים, נכנסים. ההבדל היחיד בין אוטובוס ששם באמת מקדימה יש סוסים. והעגלה הזאת נוסעת לך נסיעה בין עירונית בפולין. רבי יצחק מאיר שם יושב, סביבו יושבים סוחרים, אמהות, ילדים, כל אחד עסוק בשלו. מה עושה רבי יצחק מאיר מגור? מה עושה? לומד, לומד תורה, יש לו חומש, מסתכל, מתעמק במילים. כן, יש פה חבר'ה שראיתי עושים את ככה יפה מאוד. אדם ויונתן ככה יושבים, ככה לומדים חומש, כל מילה, לא עוזבים אותה עד שהם לא יוגעים ככה לסוף דעתה, או לפחות ככה דשו בהרבה, נושפים ככה, וכגחלת היא הולכת ומתפשטת והלהבה עולה.
מתי הם עשו את זה?
מה?
מתי הם עשו את זה?
הם עושים כל יום, יש להם חברות, אתה יכול להצטרף אליהם אם ירשו לך. יושבים שם, מנתחים כל מילה, מנסים ככה לראות מה היא. אז גם רבי יצחק מאיר מגור, יושב בכרכרה, קצת קופצת, אבל מצליח לסדר, לומד מילה, חושב עליה, עוד מילה, גומר פסוק. כולם, כל הסופרים מתעסקים במסחר, האמות עם הילדים שלהם. ורבי יצחק מאיר, מילה אחרי מילה, מתעמק. והגלה, נוסעת במהירות של הגלה, דרך ארוכה. ובדרך הייתה צריכה לעבור את שרשרת הערים הגבוהה בפולין, שאני לא זוכר איך קוראים לה. מישהו יכול לשלוח לי באינטרנט שיזכיר לי, אני כבר הרבה זמן, שכחתי כבר איך קוראים לשרשרת הערים הזאת. הקרפטים זה של הבעל שם, לא זוכר את השם של הערים שם. הגלה עולה בהר הכי גבוה, בשרשרת הערים, שהגבוהה מאוד, נסיעה בין עירונית צריכה להיות שם על הערים. עולה, וזה הר, החרמון כנראה זה משהו שליש גובה שלו. והגלה עולה שעות על שעות בעצלתיים, עלייה היא לא פשוטה לסוסים, גם לאוטובוסים זה לא פשוט, גם לסוסים זה עוד פחות פשוט. עולים. מגיעים ככה אחרי 3-4-5 שעות, מגיעים ככה כמעט לקצה ההר, מתחילים להרגיש את האוויר הרים, את הקור, את השלגים כבר שמתחילים ככה להיות מסביבם. ופתאום העגלון שומע רעש מוזר. שומע איזה קריק כזה קטן, פתאום הוא שם לב שיש סדק בקרש הזה שמחבר בין העגלה לבין השישה סוסים שלו. איך קוראים לקרש הזה בעברית?
יצול, לא?
יצול. מה, מתי עשית פסיכומטרי? יצול, כן, יצול. היצול פתאום נפער בו סדק, ולפני שהוא מתחיל לספור 1, 2, 3, הסדק הזה נשבר. פתאום הוא מרגיש שכל כובד העגלה על המושכות, על הידיים שלו. כמובן, כמה זמן הוא יכול להחזיק ככה, אז העגלה יש 30 איש, הסוסים, 6 סוסים מושכים קדימה, ומתאבץ כמה שהוא מתאמץ, הוא לא יכול, צורח, ונפתחות לו ידיים. מה קורה באותו רגע? העגלה, לאט לאט, לא מושכים אותה קדימה, אז היא מתחילה להתגלגל אחורה. כולם שמעו שם איזו צרחה של העגלון, לא הבינו מה קורה, מסתכלים פתאום ככה, רואים איזה משהו מוזר, איזה עצירה, ופתאום מרגישים שהכיוון לא נכון, מסתכלים בחלון, ופתאום רואים הדרך חוזרת אחורה, ופתאום רואים שזה במהירות לא מהירות, שלא רגילים באותה, בטח באותן תקופות היו רגילים למהירות כאלה, ומתחילים לנוע במהירות, נעים במהירות, באותו זמן. כולם ככה זה, מנסים לפרוץ את הדלת, יש שם מנעול על הדלת שלא יפלו הסחורות, ופותחים את המנעול, עד שפותחים את המנעול והדלת נפתחת, פתאום רואים שהמהירות היא מהירות עצומה, ואז אנשים מתחילים לצרוח ולצרוח, וחלק רוצים לקפוץ, וחלק מושכים אותם, אומרים משתגעת, וויכוחים, והאנשים מחבקות את התינוקות שלהם, וכל ההמולה הזאת, מה עושה החידושי ערים? מילה, אחרי מילה, מתעמק בה, כאילו לא מגיע לו כל העניין הזה. כאילו לא שם לב אפילו.
הוא שם לב את המן, זה השאלה.
תכף נראה. לומד מילה אחרי מילה. ואני לא אעלה בסיפור הזה, כי גם קיצרנו כמה דקות בהתחלה. העגלה באמת צוברת תאוצה, צוברת תאוצה ומרולות על עצומות, ובאיזשהו שלב הדרך עושה עיכול, והעגלה יוצאת מהשביל. ולא סתם הדרך עשתה עיכול, הדרך עשתה עיכול, כי יש שם צוק. וכולם רואים 100 מטר לפניהם, במהירות עצומה, צוק, קילומטר וחצי נפילה, וכולם כבר בעיני רוחם רואים בדיוק מה הולך לקרות להם. הם ממשיכים במהירות הזאת לצוק, הם הולכים פה להתרסק, להיות איברים. באותו רגע, אם עד עכשיו צרחו וצעקו והתלבטו, כאן מתחילים הצרחות. איזה צרכות, איזה פחדים, איזה זה, ולקפוץ, לא לקפוץ, ולעצור איכשהו, ומסיונות, ואימות, מחבקים את הילדים, העיקר של הילד לא יקרה כלום, מתחבים מתחת הספסל, תופסים למעלה, תופסים למטה. החידושי ערים? מה?
יושב ולומד.
יושב ולומד, מילה אחרי מילה. כאילו גם המדרון, גם התיאום הזאת, שום דבר בינם. נקצר את הסיפור, ברוך השם, בניסי ניסים, היו שם כמה אבנים, כיוון שכבר עברו מהשביל, אבנים שברו את הגלגלים, הרגלה ירדה על הגחון, איכשהו הם הלכו לנתיב שהמדרון היה שם קצת עלייה בקצה, והגלה מגיעה לעלייה, כמעט נופלת, וכולם צורכים, ואיכשהו לא נופלים. לא נופלים, כולם נושמים לרווחה, מרגישים את הלב פועם, ככה חזק, כאדם שראה את ה... מדרון רודף אחריו את המוות נשקף לו בעיניים. 10 דקות ככה נושמים, ככה יורדים מהצד הנכון של העגלה, הצד של האין תהום, הצד של היבשה. אחרי שיורדים כולם, ניגש אחד אל חידושי הערים, רבי יצחק מאיר מגור, שואל אותו, תגיד לי, הרב, האברך, היקר, אתה לא שמת לב שיש פה איזה מדרון שרודף אחרינו? חידושי הרים עונה לו, שמתי לב. מה השאלה אמרה?
למה לא הסתכלו?
אז איך זה שככה ישבת בשוויון נפש? איך לא צעקת, לא צרחת, תראה את כולנו פה. איך אתה מסביר את התגובה שלך בעניין? ואז אומר לו חידושי הרים, משפט שאיתו אני רוצה להתחיל. והאמת הוא, הסיפור הזה, סיפור יסודי, ששופך אור על כמה וכמה תחומים. אני אנסה לגעת, לפחות באחד מהם היום. אומר לו חידושי הרים, משפט שאני אומר אותו במילים שלי. החוויה, כן, זה עולם החוויה, זה מילים של ימים. ה-New Age'ים, החוויה. החוויה שאתם חוויתם היום, כשהמדרון רדפה אחריכם, שמול העיניים ראיתם את התמונה הזאת של אתם הולכים עכשיו לקראת התרסקות, זאת החוויית חיים שלי בכל רגע ורגע. משפט מבהיל, מפחיד וזורק אותנו. תחשבו על המשפט, החוויה הזאת שאתם חוויתם, זאת החוויית חיים שלי בכל רגע ורגע. עכשיו אני יכול, אני סיפרתי על עצמי, אני זוכר פעם אחת שחוויתי זה משהו דומה, איזה דומה, כאילו חלקי אלף, שיום אחד הייתי צריך להחליף מנורה בגג שהוא משופע כזה, ולמעלה למעלה ניתה כחות, הייתי צריך לעלות על סולם, עליתי על סולם, והיה חסר לי בדיוק מטר. עם כל הגובה שלי, עם כל הגובה של הסולם, היה חסר מטר. אז מה עשה החכם הגדול? לקח את הסולם, שם את הסולם על השולחן, וטיפסתי על הסולם, ותיקנתי את החוץ, שמתי את האיזולירבנד, יפה, איך שאני גומר, עשיתי את האיזולירבנד, ככה עושה כזה תנועה אחורה, והשולחן מתחתיו עושה כזה קריק קטן, כזה מילימטר, השולחן מילימטר עושה כזה קריק של מילימטר, והסולם למעלה, הקריק הזה טיפה יותר גדול, ולשנייה אחת אני כזה מסתכל למטה, 6-7 מטר אולי, ואני רואה את הצריק כמעט נופל. כמעט נופל. מה היה יכול לקרות? חס וחלילה גם היה יכול לקרות הגרוע ביותר, אם אחד לא רוצה לעמוד בניסיון כזה. אבל אני יכול לספר לכם את הלב שלי באותו רגע, הראתי ככה מהסולם, הראתי מהשולחן, והרקשתי את הלב. בטח כולכם היה לכם איזה פעם אחת איזו חוויה כזאת, של הלב דופק, טק, 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 מזרים כזה דם, פתאום, יש לו את החיים שלו, ואף אחד לא אמר לו להתחיל לדפוק. הוא התחיל לדפוק. נפק, פתאום ראה את התמונה הזאת מול העיניים של הולך ליפול 7 מטר, מי יודע מה יקרה, לא הסברתי לו שום דבר, אבל הלב התחיל לדפוק. עכשיו אם ב7 מטר זה ככה, אני רק יכול לדמיין מה עובר על האנשים האלה כשהם רואים 1.5 קילומטר של מדרון, כשהם טסים אליה במהירות עצומה, שכבר זה מלחיץ, כי הם אף פעם לא חוו דבר כזה, ורואים את התמונה הזאת מול העיניים, והלב שלהם כנראה עכשיו דופק, בטח גם כל הגידים בפנים היו כמעט עומדים להתפוצץ מרוב דפיקות הלב. ועל זה אומר חידושי הרים, זאת החוויית חיים שלי בכל רגע ורגע. אני עוצר כאן שתהיה במשפט הזה. איזה שאלה מתבקשת פה עכשיו לחידושי הרים? תנו לי כמה שאלות על המשפט שלו.
זאת אומרת, הוא חי בפחד כל רגע, הוא אומר שהוא יתגל לרגע.
שואל דניאל, האם הוא חי בפחד כל רגע, אולי הוא כבר יתרגל. אם הוא יתרגל, אז הוא כבר לא מתרגש. נכון? אז יתרגל זה לא יכול להיות. יתרגל זה בדיוק איפה הוא מתרגש. זאת אומרת, אם אני אומר לך, החוויה היא עצומה, זאת אומרת שאני חי באיזשהו אי רגילות לעניין. אתה אומר, אבל אם הוא לא יתרגל, והוא כן מתרגש, אז איך הוא מתפקד? שאלה אחת. כן, מה אתה רוצה לשאול?
איך הוא משלב את זה עם אהבה? ברגע
שטוב, או שלא? איך הוא משלב את זה עם אהבה? יפה. דווקא השאלה הזאת היא מאוד מאוד טובה לי, כי היא בדיוק עונה לשאלה הראשונה. המפתח פה זה כדרך אגב. דרך אגב, כתשובה, קודם כל, אני חושב שצריכים להבין, חידושי ערים מצביע לנו שדרך עבודה מסוימת בעבודת השם, והטענה שלו היא שעובדים נכון, הם עושים כמה פעולות נכונות, הם עושים, דרך אגב, לא בעיניים, זאת אומרת, כנראה עובדים עם השכל, עובדים עם תובנות, שזה גם הדרך של הרב קוק. אם אדם יודע משהו, יש לו איזושהי תובנה שכשהוא יודע אותה, ידע לדעת, דרך אגב, זה לא רק להבין. יש לנו חוכמה, בינה ודעת. להבין זה שאנחנו מתחיל לעשות הבנה דבר בתוך דבר. לדעת משהו זה שאני יודע אותו ושאני מחובר אליו. לדעת בעברית זה מחובר. לדעת זה ואדם ידע את חווה אשתו. דעת זה חיבור. לדעת משהו זה לא רק להבין שדברים הם ככה. לדעת זה לדעת שהם ככה. ברגע שאדם יודע משהו, הדעת היא בהכרח משפיעה על כל הרגשות. הרגשות בהכרח מושפעים מהדעת. כן, תינוק קטן, עד גיל שנה וחצי בערך, שמרים לו אש, הוא רוצה לגעת. מגיל שנה וחצי פלוס מינוס קורה איזה משהו, או שהוא פעם אחת נגע, או שהוא קיבל מכה ביד, או איכשהו זה עובר לו, פתאום הוא רואה אש, מפחד. אותו מראה, מה קרה?
הוא יודע.
פתאום הוא יודע. יודע שזה דבר מפחיד, שזה דבר בלתי נשלט, שזה דבר חם מאוד, ובהתחלה הוא באמת מפחד מעבר לכל פרופורציה. אתה מדליק אותו גפרור, הוא עד הקצה השני של היד שיכול להגיע, הוא הולך. זה מפחיד מאוד. פתאום הוא מבין, בדעת, הוא הבין שזה חם, ולא כי הבין, הוא גם יודע. ברגע שיודע, זה בהכרח פועל על הפחד, כן? הפחד פועל לבד. לא צריך להגיד, פחד, תתחיל לפעול. אין דבר כזה. אתה יודע, אז הפחד פועל. כשאתה יודע, כשאתה רואה מדרון, טס לך מול העיניים, הפחד, לא צריך להסביר, פחד, טוק-טוק, תתחיל לפעול. הלב פועל, כן, עמדתי שם על הסולם למעלה. לא אמרתי לו, תשמע, פיזיקלית, חצי GH בריבוע, לא יודע מה, תשמע, זה מסוכן, המפרקת, תשמע, בסכנה, תתחיל לפחד. זה קרה לבד, ראיתי, ידעתי, תפסתי את הסיטואציה, ידעתי שזה מסוכן, הלב, כבר פעם עוד לפני שאני עשיתי את כל החישובים. אדם יודע, הידע משפיע על הרגשות. החידושי ערים טוען, שכל תמונה שיכולה להפעיל אצלנו רגשות באיזשהו אופן שיהיו, על ידי עבודה נכונה של תובנות וידיעת התובנות, אני יכול להגיע למלוא עוצמת הרגש שאני יכול להגיע אליה באיזשהו ציור בעולם. זאת אומרת, אם נצייר עכשיו ציור של בעולם הזה שיביא אותי לשמחה עצומה, מי שעשה לי את זה, וואי, אני אשמח עד הגעת, או אהבה עצומה, או יראה עצומה, כל מיני תמונות בעולם הזה שיכולות להביא אותי לעוצמה רגשית אדירה, בעבודה נכונה של תובנות, אני יכול להגיע למצב הזה באופן תמידי. עכשיו פה אתה שואל איפה היא אהבה, זה בדיוק השאלה שתסביר איך החידושי ערים לא צורח כל היום. איך הוא לא צורח כל היום אם כל כך הרבה מפחד? מה מפיג פחד עצום? מה? מה יגרום? בוא נגיד שיש דרקון בעיר, וכל האבירים שניסו להילחם איתו, דרקון יורק אש. וכל האבירים שיצאו ללחם איתו, הוא גמר אותם על ההתחלה. עומד האביר, רואה את הדרקון לרקש, שח, בורח צד שני. מה יגרון לו פתאום לעצור, לעשות אחור הפנה ולכת ללחם עם האביר, למרות שהוא מפחד?
בגלל שיש תרופה לזה, יש לזה פתרון.
איזה פתרון? האביר, הדרקון לרקש, כל האבירים, הוא ניצח אותם. מה גורם לו לבוא עם החרב שלו, להחליט שהוא נלחם נגד האביר, נגד הדרקון? למה שיסתובב? הוא רוצה לפחד, הוא פחד, הרגליים שלו ברחו לבד כבר. מה גרם לו להסתובב בסיפור?
מאמין בעצמו שהוא יוכל עכשיו לפתור את זה. הוא יכול לנסות.
למה שהיא נסת בכלל?
אין לו מה לעשות, כאילו, הוא בא יעשה.
חוות זה בימות.
זהו.
הוא חייב להם. הוא יברח, הוא יסתור את כל מה
שקורה. למה אביר הולך ללחם נגד הדרקון בסיפורים, נו?
יש לו...
מה?
הוא
רוצה להיות גיבור. איפה הסיפורים הרומנטיים, נו? הדרקון תפס את הנסיכה שהוא אוהב. נכון. הנסיכה שהוא הכי אוהב בעולם, שהוא מוכן למסור את הנפש בשבילה, הדרקון תפס.
אני אומר דרקון יהרוג אותו, מה עשינו פה?
מה?
אני אומר דרקון יהרוג אותו, מה עשינו פה?
אז אחרי... זאת
אומרת שהוא יודע שיש פתרון.
זה לא הנקודה מי ינצח. זה
לא משנה, אבל למה הוא הולך למלחמה? אבל למה הוא יוצא למלחמה? אתה יודע שיש פתרון, אני יודע שיש פתרון, לא עושה כלום.
אתה יודע.
כי זה ימרוד, כי זה אחר כך ימגוד את כל שהוא מאמין, וזה המטרה שהוא יציב...
לא, אני מאוד נהנה מה...
גבולה.
אני רואה שכבר התנועה הזאת של הידיים כבר התחילה לעבוד יפה.
עצם המלחמה, זה לא מי שיש ינצח או מה.
זה לא קשור, אבל אם אתה יודע מראש,
אוקיי. אהבתי את הידיים האלה, אין ספק. ברור שהוא יודע שיש פתרון, אבל לפני, גם שהוא יודע שזה אפשרי, הוא ראה שגם אלה ש... גם שאר הבירים שהלכו ונהרגו, הם ידעו שיש פתרון. זאת אומרת, אם אתה עושה מדויק ואתה שנייה אחת לא מפחד, דרך אגב, במכות, תמיד זה שמפחד מפסיד. כן? זה ששנייה אחת מפחד, אז הוא לא עושה משהו בשיקול דעת, הוא מפסיד. אם הוא לא מפחד, עושה כל מכה נכון וזה בשיקול דעת, סיכוי טוב טוב שהוא ינצח. לא נגיד תמיד, סיכוי טוב. הסיכוי שלך לנצח, זה אם אתה שנייה אחת לא מפחד, כי הפחד לפעמים הוא משתק, הוא גורם לך לעשות תנועה אחת לא נכונה, והתנועה אחת לא נכונה, הביר שרקש, מוציא אותך משליטה, ואז הוא מנצח. זאת אומרת, ברור שאתה בתור הביר יכול לנצח אם אתה תצליח לשלוט על הפחד שלך. אבל אין לך מוטיבציה בהתחלה. למה הוא בהתחלה ברח? הוא רצה להגן על העיר, אבל תשמע, עד שהנסיכה שלו נתפסה, הוא יודע שהפחד הזה ישתק אותו, ולכן הוא עדיף לברוח. אבל פתאום שהנסיכה האהובה שלו נתפסה, השתנה המצב. האהבה העצומה שלו הייתה חייבת לכפוף ליראה העצומה שלו ולגרום לו להגיד, אני מתפקד ולא נותן ליראה להתפרץ אפילו לא שנייה אחת. זאת אומרת, היראה תכניס אותי לזהירות מרבית, והאהבה היא תיתן לי את המוטיבציה עם כל הזהירות לעשות כל שנייה את התנועה הנכונה כדי שאני אגיע לניצחון. ולא נסיכה. אתה כבר יושב וחושב על זה. אוקיי. אז זה המפתח. איך אנחנו מתבודדים מול עירה אמיתית? איזונים. אתה חייב שיהיה לך באמת, יחד עם זה שטיפחת את העירה, עשית תובנות מסוימות שיתפכו לך את העירה האמיתית הזאת, אתה חייב שגם לטפח את האהבה, את השמחה, את כל העוצמות הרגשיות שלך, לטפח אותן בבת אחת, ואז אתה באמת, כל מעשה שאתה עושה, הוא מעשה עוצמתי באופן רגשי. יש בזוהר ביטוי מאוד מאוד ציורי למילים שאדם אומר בתפילה, כמאמר מוסגר. כתוב שהכנפיים, כל מילה יש לה כנפיים, והכנפיים היא אמורה לעלות עד כיסא הכבוד. מה הכנפיים של המילה? היראה והאהבה שבה הם נאמרו. הכנפיים של המילה, זאת שתעלה את המילה שאני אומר לכיסא הכבוד, זה היראה והאהבה שלי. זאת אומרת, אדם שאומר מילה, והתחושות שלו, הם כמו התחושות של החידושי ערים, ביראה עצומה, כאדם שעומד מול זה, מול מדרון, ובאהבה עצומה שיכולה לרסן את היראה הזאת, כשהוא אומר מילה, המילה הזאת תפסה כאלה כנפיים ענקיות, וכל מילה שלו טסה עד כיסא הכבוד. אם אדם לא הגיע למה לא העוצמה הזאת.
כן, אבל פה זה קצת בעייתי, כי אתה אומר, קודם כל, השילוב הזה של העירה והאהבה, זה עבודה. זה עבודה מרובה. וגם לא כל אחד מגיע אליה, אוקיי? שיש לך את הכוונה הזאת גם בעירה והאהבה. עכשיו אתה אומר כאילו, אבל... עצם עבודת השם, עצם האמונה, זה לקחת על עצמך, לא משנה איך אתה מרגיש ומה אתה חושב, אם בא לך או לא בא לך.
אוקיי. אני מקבל. אני אמרתי, אני מזדהה לחלוטין שאנחנו עושים מצוות בכל מקרה. אבל אחד מהמצוות שאנחנו צריכים להשתדל בהן,
זה... לא רק מצוות באופן פרקטי.
אחד מהמצוות, כמצווה עלינו, מצווה גם אהבת השם ויראת השם כמצווה, ואנחנו צריכים לדעת להשתכלל ולהתעמת בה כמה שיותר, ולכן אני עכשיו עושה איזשהו מסלול של לדעות החולים. אני רוצה לספר עוד רגע תובנה שתעזור לנו גם כן להגיע לזה, כן, לעבוד על זה. אבל אני קודם כל רוצה לשתף אתכם בלראות איפה להגיע. זאת אומרת, אם אני לא, אם אדם כבר מצביע לי, אני אלה שמיים ובסדר לי, אז הוא צריך, קודם כל צריך את הציור הזה, אין מוטיבציה לאיפה הוא צריך להגיע. כשאדם מבין לאיפה אפשר להגיע, אז יש לו מוטיבציה ויש לו את הרצון להיות טוב, אז איך עובדים? בוא נראה איך מגיעים לזה. כן. נדלג על סיפורים על האיזונים, אני חושב שהסיפור על האיזון מספיק הבהיר את זה הדרקון, נכון? איך אנחנו הוגים, איך החידושי הרים בעצם, למרות היראה העצומה שלו, מגיע לאהבה העצומה שלו, יש לי פה עוד כמה סיפורים יפים על גדולי ישראל, על האיזונים שהם חיו בהם, נדלג עליהם, רק בשביל באמת להספיק, לספר על איזושהי תובנה, לספר משל, שהמשל הזה אמור להוליד בנו את התובנה הזאת, והמשל הזה גם כן חלק שמור, אבל זה משל כל כך יסודי שאני מספר אותו לעצמי כמעט כל יום, ואני חושב שחובה לחזור עליו. משל מאוד 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 יסודי, שנותן לנו את הכיוון האמיתי להיכנס נכון לעבודת השם. משל אומר, ששת אלפים שנה, שהשם הקציב לעולם הזה, עבור. הקציב שהעולם הזה יהיה 6,000 שנה, ואחרי 6,000 שנה, העולם הזה אמור לעבור לעולם הבא. 6,000 שנה, צדיקים ולהפך, רשעים היו בעולם, מעשים טובים, מעשים של להפך, הכל הכל נעשה, נגמרו 6,000 שנה, ועכשיו פונה השם, הקדוש ברוך הוא, בבית דין של מלאכים, אומר להם, בבקשה, תדונו את העולם. תדונו. בוא נראה, אני עשיתי את העולם, רציתי, כוונתי הייתה שהוא יגיע ויהיה זכאי להגיע לעולם הבא, עולם שכולו טוב. תדונו את העולם. אם באמת מעשי הצדיקים והמעשים הטובים יגברו, מגיע לו להיות לעולם שכולו טוב. אם באמת, חס וחלילה להפך, אפילו שנייה אחת העולם לא ממשיך. חידלון מוחלט. אין עולם. תהום זה כלום לא מתה, אין עולם. כדי שיהיה עולם צריך שהשם יחיה אותו בכל רגע. אם שנייה אחת השם לא מחיה אותו, מה יהיה? לא יהיה. מוצאים את החשמל מהמחשב, כל התמונות הולכים בטלוויזיה, במסך. אין. אין, 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 אין משהו שמחיה את העולם, נגמר. צריכים כל שנייה שהשם ימשיך להזרים את החיות. טוב, המלאכים מבינים מלוא כובד המשימה, ובואו נצייר את הציור הפשוט שלומדים בגנים הדתיים, וגם אצל החילונים אפילו, ראיתי זה, יש מוזניים, מכירים את המוזניים? צד אחד של המוזניים שמים את כל המעשים הטובים, צד אחד של המוזניים שמים את כל המעשים של ההפך, והמלאכים יוצאים ומשוטטים 6,000 שנה, והם מוצאים ברוך השם את האבות, את האמהות, את הזקנים ונביאים, וברוך השם לא חסר, והכף שלה הזאת היא מלאה, 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 מצוות. אפילו רשעים מלאים מצוות כרימון, וברוך השם, הכף הזאת היא מלאה מצוות. אוקיי, מה לעשות, אבל לא סיפרתי לכם מה קרה בכף השנייה. תוך כדי שהם חיפשו, ככה דרך אגב, כל פעם מצאו גם מעשים של ההפך, ככה. ובאים עכשיו לראות את האיזון, חוט השערה על ההפך מכריע. באו לעשות, הם רצים ישר, מחפשים, 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 מתחת כל אבן, מתחת כל איזה זה. מוצאים כמה דברים טובים, אבל יחד עם הדברים הטובים גם מוצאים כמה דברים של ההפך, חוט השערה מכריע להפך. לא יודעים מה לעשות. מעבירים את זה לערכה יותר גבוהה של מלאכים. אומרים, אולי הם יציגו אותם. יש מלאכים שיודעים לא רק לראות מעשים, יודעים גם לראות
מחשבות.
וברוך השם מוצאים הרבה מחשבות טובות, אבל גם מחשבות להפך, עדיין חוט השערה מכריע. מה לעשות, מה לעשות? ערכה יותר גבוהה, איך רואים, מה יודעת לעשות?
בלב.
הבנה.
היא יודעת לזהות אפילו רצונות שאפילו לא הגיעו לכלל מחשבה. ולאם הרצון שהוא יותר גבוה. המלאכים האלה מזהים את הרצונות האלה, וברוך השם יש הרבה הרבה רצונות טובים, אבל גם... להפך. לשון נקייה. להפך. והלהפך כחוט השערה מכריע, מה שהם מחפשים, מה שעושים, הלהפך מכריע, והם לא יודעים מה לעשות. פונים חזרה לריבונו של עולם, ואומרים לו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפנינו שכוונתך האמיתית היא שהעולם הזה יגיע למה? להיות לעולם שכולו טוב, לעולם הבא, זה הכוונה שלך, לא עשית פה משהו. אבל הדין דין אמת. דין אמת. שקלנו את כל העולם, לכאורה חידלון מוחלט. אולי יושב כבודו בדין וימצא משהו שלא ראינו. יושב השם בדין, מעיין על כל באי עולם, ואת מי הוא מוצא? את מוצא את ינקל מוישה. אוקיי? הנה אומר, הנה יש פה ינקל מוישה. מה ינקל מוישה? ינקל מוישה פעם אחת עשו לו משהו לא טוב, ואף על פי כן הוא הבליג, והוא נתן לחבר שלו הזדמנות שנייה. ויש לנו מידה בדין שנקראת מידה כנגד
מידה.
בדין מגיע לו לינקל מוישה שיתנו לו הזדמנות שנייה. אוקיי, ינקל מוישה מגיע לו הזדמנות שנייה. איפה בדיוק מה נעשה? הוא סוקר את החיים של ינקל מוישה ופתאום הוא רואה, הנה. שבת פרשת משפטים. בתפילת מוסף. כשהוא התפלל, הוא הגיע לאיזה מילה? כבשים. איפה כתוב כבשים?
כבשים בני שנה.
כבשים בני שנה תמימים. על פי את השנייה לפני המילה כבשים, פתאום התעורר לו איזושהי מחשבה של מה אמר לו החבר לפני התפילה. ותוך כדי שהוא אמר את המילה כבשים, הוא חשב על מה? מה הוא הולך להגיד לחבר אחרי התפילה. במקום לעמוד מול השם, להבין את המעמד שבו הוא עומד, עכשיו הוא עומד מול מלך מלכי המלכים, לעמוד בירה, ברטת, בזיע, באהבה, בשמחה של אדם לזכה, שזכה לעבודות השם, הוא עומד ינקל מוישה ואומר את המילה כבשים לפני השם ב-18 וחושב מה להגיד לחבר אחרי התפילה. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, זה היה בפעם הראשונה, מגיע לו הזדמנות נוספת, אתם המלאכים, תקראו לו מהר מוצר הנשמות. ותכינו את כל תפאורת, הרגע הזה תחיו מחדש. את כל הבית כנסת, את כל האנשים, את כל הרגע הזה, שיהיה מחדש, ניתן לו הזדמנות שנייה. והמלאכים קוראים לי ינקל מוישה, מוצאים אותו מוצר הנשמות, אומרים לו, הקדוש ברוך הוא קורא לך, אומר, לי, לי, כן, לך, לך. מגיע ינקל מוישה, והקדוש ברוך הוא מחבק אותו, ואומר לו, בני אהובי, תדע לך. כל העולם עומד עליך, אתה עכשיו צריך להכריע אם העולם הזה יגיע לעולם הבא או שהעולם הזה יגיע לאבדון מוחלט, הכל עומד עליך, אבל בני אהובי, אני סומך עליך ואני אוהב אותך ואני יודע שאתה מסוגל. ינקל מוישה בוכה ואומר, השם, השם, אני יודע שאתה אוהב אותי, אני מקווה שאני לא אכזב אותך, אל תדאג, שלח אותי, אני מקווה שאני אצליח. הוא באמת רוצה רצון פנימי להצליח. וככה השם מלווה אותו ככה עד איפה שאפשר ללוות, והמלאכים לוקחים את ינקל מוישה, את הנשמה שלו, שרואה מסוף עולם ועד סופו, כמו שרואה נשמה, אבל מתחילים לצמצם את הראייה, כמו שמצמצמים לנשמת הראייה, כשיורדת לתוך העולם הזה, מצמצמים, 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 ומגיעים עם ינקל מוישה לרגע הזה. שנייה, כאילו, על פי את השנייה כבר בדיוק התעוררה לו המחשבה שמה אמר החבר לפני התפילה, ועכשיו הוא בא להגיד את המילה כבשים. הוא בא להגיד את המילה כבשים, הוא כבר רצה לחשוב מה להגיד לחבר אחרי התפילה, אבל באותו רגע, אוי אוי אוי, ינקל מוישה נזכר במה עומד עליו. והפעם ינקל מוישה אמר את המילה כבשים, אוי איזה כבשים הוא אמר. כבשים, ככה בלי צעקה, כן, מתוך הלב אבל. כבשים, באהבה עצומה על השם שבחר בו להיות זה שמכריע את כל העולם ושסומך עליו ואוהב אותו. בירה עצומה, כאדם שעומד מול תאום, שמבין, אין, לא רק תאום של הגלה אחת, כל העולם עומד פה לתאום. איזה, באיזה, איזה, איזה עוצמה רגשית הוא אמר את הכבשים הזה, איזה כבשים כזה, ינקל מוישה לא זכה לו מעולם. איזה כבשים זה היה. רוצים לצאת כבשים גם כן, כמו, יחד איתו.
שבת
הבא. בוא נתאמן שנייה עכשיו, תנסו לצעוק בפה בכוונה. יחד איתו, 3, 4 ו... כבשים! ביחד, נו. כבשים! לא, חבר'ה מהאינטרנט לא לצעוק יותר מדי חזק. פעם סיפרתי את הסיפור הזה באיזה פסטיבל עם מדורה, עם כל מיני אנשים שישבו שם. היה שם איזה אחד שהתרגש מהסיפור, והוא התחיל, הוא נתן לי את הרעיון הזה שאפשר לצעוק אותי, הוא התחיל לצעוק, כולנו ביחד, כבשים! וכולם ביחד, כבשים! כבשים! צועקים ומתרגשים, איזה התרגשות של המילה כבשים. זה החצנה, כן, צריכים להתרגש ככה בתוך הלך. ומה העבודה הקשה באמת של ינקל מוישה? מה העבודה הקשה באמת שלו? נו, מי שמכיר שיגיד. מה העבודה הקשה של ינקל מוישה?
כל יום.
עוד לפני הכל יום. מה אחרי כבשים איזה מילה? בני. את כל הציור הזה לצייר לעצמו מחדש במילה בני. ומה העבודה הכי יותר קשה? את כל הציור הזה מחדש בשנה וחדה בתמימים וכו' וכו'. זה עבודת השם אמיתית. זה עבודת השם אמיתית. זה הדרך לעבודת השם. מחשביזם בעבודת השם זה להבין שעבודת השם שלי תלויה כרגע בהווה, ועל ההווה הזה יש את הכל. הדרך לעבודה נכונה זה להבין מה עוצמתו של ההווה. כשאדם מבין את עוצמתו של ההווה, רציתי להקריא לכם את הכל מהרב הלאפ, אבל כנראה שלא נספיק. בפרק ו' הוא מתאר באמת איך אפשר לפתוח את המוסרות של הנשמה. הנשמה שלנו היום מאוד סגורה, אמרנו, הנשמה רואה מסוף העולם ועד סופו. עכשיו היא רואה רק לפי ערך העיניים שלה ושומעת רק לפי האוזניים, אבל זה באמת, היא שומעת, אבל כרגע מוגבלת. עכשיו, איך אפשר קצת לצאת מהגבלות האלה של הנשמה? ואחד הדרכים שהוא מתאר, זה לפי הפסוק, וידעתה היום והשבות האלה בבך. מי שיודע את הסוד הזה שנקרא היום, היום, על העכשיו הזה עומד הכל, הוא באמת יכול פתאום להגיע לפתיחת נשמה, לפתיחת חושיו, למצב הרבה יותר הוא, הרבה יותר אמיתי לו. יש. קודם כל, כל התובנה הזאת, אני רוצה לך למאמר מוסגר. בעצם הערכנו וחשפנו את מלוא העוצמה הרגשית של אמרה מאוד קצרה של רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אלעזר, בנו של רשב"י, שהיה איתו במערה, כשהוא רוצה לתאר איך עובדים את השם, מה מביא אותך לעבוד את השם? יש לו תיאור, יש בקידושים, דף מ"ם ב', מ"ם עמוד ב'. שם יש תנא קמא שאומר, לעולם יראה אדם את חציו חייב, חציו זכאי, זכה, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו לקו זכות. רבי אלעזר ורבי שמעון משנה שתי מילים. אתה כאילו, משמיט, לא, אין פה כאילו, הכל פה באמת. גם מה שאומרים חז"ל כאילו זה בדרך כלל באמת, באמת מבחינה מסוימת. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, זה באמת, אין פה כאילו בכלל. דבר שני, הוא לא אומר אדם עצמו, הוא אומר לעולם יראה את העולם, את העולם כולו, חציו זכאי וחציו חייב. והכריע את מי? לא את עצמו, אלא את כל העולם כולו לקו זכות. הסיפור הזה סיפרנו, לעולם, הוא אומר, אתה רוצה לעבוד את השם? כל רגע ורגע תראה את העולם כולו, חציו זכאי, חציו חייב, והכל עומד עליך? ברגע זה, היו צדיקים גדולים ונפלאים, היו אבות, היו זקנים, הכל הכל בדיוק נשאר חצי חצי. אם אולם היו גם להפך גדולים. עכשיו אתה ברגע זה תכריע. אם תחיה בתובנה כזאת, תגיע באמת למלוא העוצמה האמיתית של עבודת השם. רק כדי שנבין את גודל המתנה, ניתן עוד איזה, הבעל שם טוב אומר, בביטוי שכתוב, לנוח בו אל התיבה, הבעל שם טוב ידעו עושה ככה מדרשים על הפסוקים, אומר, התיבה פה זה גם כל מילה שאדם אומר בתורה ובתפילה, ובו אל התיבה הכוונה שאדם צריך להיכנס כולו לתוך התיבה. איך אפשר להיכנס לתוך תיבה? איך אתה יכול להיכנס לתוך תיבה?
לנסות
לסרפת לצבא המוח, לסיטואציה
שהייתה, את המילים, אני חושב.
אוקיי. כיוון שבאמת אני קצת חורג מהזמן, עד 10, נכון? אז הכיוון אותו, אבל הבעל שם טוב אומר, איפה האדם נמצא? האדם נמצא איפה שמחשבתו נמצאת. משפט אחר שאומר, זה איפה שרצונו נמצא. איפה האדם נמצא? האדם נמצא איפה שמחשבתו נמצאת, איפה שרצונו נמצא. איך אדם יכול להיכנס לתוך תיבה? להיכנס לתוך המילה. אז היום בעצם אמרנו שתובנה מסוימת שיכולה להביל אותו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אם האדם יושב לו בראש שעל המילה הזאת שאני אומר, על זה יוכרה הכל. האם יש בכלל איזושהי סברה כלשהי ש... כרגע כשאני אומר מילה ובודד השם, אני, יש סיבה לחשוב על מה, יגיד החבר, מה אני אגיד לחבר אחרי התפילה? אם על המילה הזאת יוכרע העולם, איך אני יכול לרצות לחשוב מה להגיד לחבר אחרי התפילה? מי שבאמת מצייר לעצמו את הציור הזה שעלה, של השנייה הזאת יומד כל העולם, הוא באמת ייכנס עם כל הרצון שלו, עם כל המחשבות שלו לתוך התיבה הזאת. זאת אומרת, יש פה איזשהו, התובנה הזאת גם תוליד לנו את הדבר הזה, איך אני נכנס כולי לתוך מילה, בוא לתיבה, איך עושים את זה? איך אני מצליח להכניס את כל כוחות הנפש שלי? לתוך תיבה, פשוט מאוד. לדעת שעל הרגע הזה עומד כל העולם. ומי שעושה את זה נכון, יש פה גם שכרו בצידו, לא בשביל זה עושים את זה, אומר הבעל שם טוב, יש בתיבה למעלה, יש צוהר. צוהר תעשה לתיבה. עם הצוהר הזה, מי שיודע לעלות למעלה בתוך התיבה, אפשר לראות מסוף עולם ועד סחוק. ידוע שהוא היה עושה את זה הרבה. אומר לנו, בוא טיפ, אתם רוצים להיות בעלי רוח הקודש? איך אומר הרב קוק, בארץ ישראל, בזמן התקומה, רוח הקודש זה לא איזה מעלה. מי שאין לו רוח הקודש, הוא חולה והוא בעל מום. אז בואו ננסה להפסיק להיות חולים ובעלי מום, נתחיל לעבוד. יש לנו פה פתח לעבודה. מה הפתח לעבודה? אתה רוצה באמת לעבוד, תצליח להתמרכז. תיכנס לתוך השנייה, תיכנס בכל מילה. בכל רגע שאתה עובד את השם, תיכנס כל כולך לתוך הרגע הזה. איך אומרים חז"ל? יפה שעה אחת של תורה ותשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אחרי שהם אומרים שכל החלל של העולם הזה לא ישווה לרגע אחד של העולם הבא. כל חיי העולם הבא לא שווה שנייה אחת, השנייה הזאת שבה אתה עכשיו בא, שומע תורה, אומר תפילה. אם אתה באמת מצליח לחיות כל כולך, להתמרכז כל כולך ואת כל מה שיש לך, כל המחשבות, כל הרצונות, משקיע ונכנס כולך לתוך התיבה, יש גם צוהר תעשה לתיבה. אתה מתחיל לפתוח את הצוהר הזה, שאיתו אפשר לראות מסוף עולם ועד סופו. אני מאחל לכולנו. קודם כל, זה נשמע רחוק. מה, אני רואה מסוף עולם ועד סופו? התשובה היא כן, אנחנו כולנו יש לנו את הפוטנציאל הזה. אנחנו לא עובדים בשביל זה, כן? לא עובדים בשביל להתרגש, ולא עובדים בשביל להיות בעלי רוח הקודש. אבל כל יהודי, חלק מהציפייה של השם ממנו, זה שהוא יגיע למדרגות האלה. זה חלק מהטובה שהשם רוצה להזרים לנו. אז לא בשביל זה עובדים, אבל באמת צריכים לדעת שצריכים להתחזק בעבודה, ובעזרת השם, בייחוד אחרי שנלקח מאיתנו הצדיק, הרב יאיר אוריאל, זה הצדיק וקדוש לברכה, שבאמת עשה עבודת השם נפלאה, ולא יודע לאיזה השגות הוא הגיע, אני לא יודע, כי בטח הוא לא חשף את זה לאחרים, אבל אמרנו את המידות שלו, זה היה פשוט היה נפלא לראות איזה מידות אדירות. עכשיו, אחרי שהוא התבקש ישיבה של מעלה, אז פה בישיבה של מטה אנחנו צריכים לקחת על עצמנו, לראות איך אנחנו מתחזקים. כל אחד מקבל על עצמו, ובעזרת השם אני גם מאחל לכל מה שנצליח להתמרכז ולעבוד את השם לפי עצתו של רבי אלעזר ורבי שמעון, לדעת את העוצמה של ההווה ולהצליח כל מילה, כל רגע, במלוא האהבה, במלוא היראה, במלוא השמחה מול השם.